בוקר טוב ומבורך. אנחנו בסימן הרפיה. הסקדה את זה. פסקה ד' ו-ה' הם נעימות. רק מה שנסכם בקצרה, כיוון ששבוע שעבר היינו בחופשה קצרה, ראינו בפסקאות הקודמות שארץ ישראל היא עניין עצמותי, היא לא פלטפורמה, היא לא תשתית ואמצעי למשהו אחר, אלא היא עצמה הערך. וגם ראינו שכדי להכיר בדבר הזה צריכים להיות מיומנים בהכרת הרזים, בהבנה פנימית של המציאות, לא לראות רק את פני השטח, כי בפני השטח לא רואים שום הבדל בין ארץ ישראל לבין שאר הארצות. יש דרך אגב סיפור כזה שתלמידי רבי נחמן מברסלב, שהוא מאוד הוא דיבר הרבה על שהוא מתגעגע לארץ ישראל והוא הולך לארץ ישראל וכל זה, הוא עצמו לא זכה להגיע, או אולי זכה באופן מסוים ואחרי זה חזר, אבל תלמידיו עלו לארץ ומספר שהם מאוד התאכזבו, כי הם היו בטוחים שארץ ישראל יש בה עצים מזהב ואפר מזהב, והם ראו ממש אותו דבר. מה שהם רגילים לראות בגלות, הם ראו בדיוק אותו דבר, אותה אדמה, אותם עצים, אותם קוצים. זה מאוד מאוד כאילו אכזב. מה שלימים סופר על עולי אתיופיה שמאוד מאוד תחזבו לראות ירושלים שהיא לא מזהב. אז כמובן שכל העניין הזה יושב על הבנה, על הכרה פנימית, כך הרב קורא לזה. בפסקה ג' ראינו, אם כל זה נכון, אז איך זה יכול להיות שיש גלות, ויש סיבות ספציפיות שגורמות לגלות, כאשר המעיין עצמו נעשה דלוח, ואז צריכים לייבש כדי להתחיל מההתחלה. זה מצב קיצון, שבו באופן רוחני יש בעיה ציבורית רוחנית, ולא בעיה פרטית, כמו שהרחבנו על זה הרבה. אנחנו עכשיו נמצאים בעצם בפסקה ד'. הולך כאן עכשיו שיא ישראלי חדש, אנחנו הולכים לסיים שתי פסקאות בפעם אחת. שימו לב. בכבוד. מה הכוונה? אז זה נקרא נאמן. שיש התאמה, נכון, שיש התאמה מוחלטת בין כל חלקי הנפש של האדם, המחשבה, ההיגיון, הרעיון, הרצון, הכוונה והדמיון. בחוץ לארץ זה דברים נפרדים, ארץ ישראל זה מתאחד, אין מה להשוות. עכשיו הרב מסביר למה זה קורה, מה באמת הנקודה שבארץ ישראל זה הרבה יותר הרמוני, זאת אומרת נפש האדם היא הרבה יותר בנחת. אתם יודעות, יש סיפור בגמרא שאחד המוראים עלה לארץ ישראל, ובדרך הוא הבאת אותו שניים שככה ילוו אותו בדרך, וקיצור אחד קם תצוי השני רצח אותו. אז אומרת הגמרא בצורה פשוטה, זה קרה בטוח בחוץ לארץ, לא יכול שזה יקרה בארץ ישראל, כי פשוט כתוב שהשם ייתן לנו לב רגז. לב רגז זה רק שם בגלות, כאילו לא יכול להיות שירצחו אחד את השני בארץ ישראל, כאילו זה לא יקרה. חיכיתי לשאלה הזאת, כנראה שגם בזה יש דרגות, זה לא שבלתי אפשרי לרצוח, אבל הרבה יותר קל להגיע ללב רגז בחוץ לארץ. מדוע? מכיוון ששם הרבה יותר קשה עד בלתי אפשרי להגיע להרמוניה בנפש. בארץ ישראל זה יותר קל. זה לא אומר שאין בחירה חופשית לאדם, ברור שיש, וזה אומר שיש משהו בגיאוגרפיה הזאת שיוצר אצל האדם כאילו חוסר תאום בין כוחות כאלה ואחרים בתוכו. אז אומר הרב כאן שזה לא שאי אפשר שאדם יהיה נאמן למחשבותם בחוץ לארץ, אבל אי אפשר כתכונת הנאמנות בארץ ישראל. זאת אומרת, יש הבדל בין איך אדם מרגיש בחוץ לארץ, שהוא מרגיש באיזשהו אופן כנראה בסתירה בין כוחות שונים, שהוא צריך לכבוש כוח אחד כדי לבטא כוח אחר, ביחס ארץ ישראל, ששם אין צורך לכבוש כוח אחד כדי להגיע ליישום של כוח אחר. כן. עשר קדושות הן. יש עשר קדושות, המשנה אומרת. מה אכפת לנו בבל? איך הגענו לבבל? כן. אז זאת מחלוקת, מה קרה, האם, זאת אומרת, א', ברור שמדובר שם על הזמן של הגלות. שכאשר יש מרכז יהודי בבבל, האם יש לזה גם כן ערך, זה כמו take away. זאת אומרת, אם רוב עולם התורה נמצא שם, האם זה באמת נותן מעמד מיוחד? אז היו דעות באמוראים שכן, רב יהודה ככה טוען, והיו דעות באמוראים שממש לא. היום בוודאי שאין שום ערך לנסוע לעיראק, זאת אומרת, גם אם יש שם יחסים דיפלומטיים, אין שום מעלה על עיראק יותר מאשר על דמשק. בסדר? אז הלך, כבוד. כן, כן. מה הכוונה? פשוט בארץ ישראל יש אוויר רוחני צלול, ולכן הקודש מגיע כאילו בצורה מדויקת, בלי סיגים. סיג הכוונה זה תערובת, כן, קליפות. אז בחוץ לארץ הופעות הקודש בכל מדרגה שהיא, היא מעורבת בהרבה סיגים, בהרבה תופעות לוואי שגורמות איזה מין ערבוב כזה. יש נניח תחום מסוים ששם זה ערבוב קריטי שהוא מונה לחלוטין את ההופעה של הקודש, זה בנבואה. זאת אומרת, נבואה אי אפשר לקבל בחוץ לארץ בכלל בגלל הסיגים הללו. יש בעיה בקליטה, יש בעיה בריאות, ולכן אומנם בוודאי שישנה קדושה בכל העולם, אבל הופעת הקדושה, גילויי הקדושה, הם גילויים מדורגים. זאת אומרת, הרי ברור שריבונו של עולם נמצא בכל מקום בעולם, אז אלוקות יש בכל מקום. אז ההבדל שבין אותם עשר קדושות, יש ארץ ישראל, ואחרי זה עבר הירדן ארץ ישראל, וגליל, יהודה, ירושלים, בתוך ירושלים, כל אותם דרכות קדושה, זה לא האם ישנה קדושה או לא, אלא גילויי הקדושה. הגילוי יותר ברור במקום מסוים, שיש שם פחות בעיות קליטה, פחות סיגים וקליפות. אז אומר הרב שבארץ ישראל זה נקי. בחוץ, הכוונה, על פי הערך, הכוונה עד גבול מסוים, עד הגבול שהאדם יכול לקלוט, כמובן. בחוץ לארץ זה מעורב בסיגים וקליפות מרובים, זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של תערובות שמבלבלות, שאין פה קדושה שהיא ממש ישירה. זאת אומרת, הנטו הוא שונה מהברוטו, מה שנקרא. כן. כן, שהמחשבות וההיגיון והרצון והדמיון בחוץ לארץ הם באים בצורה מבולבלת. זאת אומרת, קשה לי לדעת, קשה לי להבין כאילו עד הסוף בצורה נאמנה את אותם כוחות בחוץ לארץ. בארץ ישראל זה יותר קל, זאת אומרת, יש יותר הרמוניה בין כל אותם כוחות, הכוח של השכל, המחשבה וההיגיון והרצון והדמיון. בחוץ לארץ צריכים לדחות כוח מסוים כדי שיהיה כוח אחר יותר יציב. בארץ ישראל אני לא צריך לדחות, אני יכול לראות את הדברים בהרמוניה שלמה. לדוגמה, נניח, נביא זה כוח הדמיון, וחכם זה כוח השכל. בארץ ישראל החכם והנביא הולכים ממש ביחד. אנחנו נראה גם שזה לא רק שארץ ישראל יש בה יותר קליטה לדמיון, הכוונה לנבואה לאורך הקודש, אלא גם השכל בארץ ישראל הוא אחרת, הוא הרבה יותר חד. כתוב, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, נכון? בסוף פסקה שאליה נגיע, וזאת שם עוד מעט. זאת אומרת, זה לא רק עניין של חוויה רוחנית, זה עניין גם, אפילו בשכל שהוא כאילו אובייקטיבי, גם שם אני רואה אחרת, כי יש משהו באווירה שמאפשר צלילות יותר. ניתן רק אולי דוגמה. יש הרבה מדריכי טיולים שאומרים לגבי הרבה מקומות שביום של ראות טובה רואים מכאן את כך וכך וכך. מה זה ראות טובה? אם אין באמצע ערפל, אין באמצע עננים, אין אובך, אם הכל צלול אתה יכול לראות. בארץ ישראל באופן כללי יש ראות טובה, חוץ לארץ זה אחרת. אני לא יודע אם זה נכון בדיוק, אבל פעם מישהו אמר לי שהוא נוסע לאומן מדי פעם, והוא אומר שזה ארץ מגעילה, והוא אומר שאפילו הגשם שם מלוח. לא יודע אם זה נכון או לא, אם זה בדוק. הוא אומר שהגשם שם הוא מלוכלך, כאילו יש פה, יש משהו באוויר. עכשיו, זה בוודאי לא קשור לכאן. יכול להיות שיש מה שנקרא כאילו פסיכוסומטיקה, זאת אומרת יש קשר בין הפיזי לבין הנפשי גם בהקשר הזה, שאפילו בפועל האוויר הוא אוויר מזוהם. אבל נכון או לא נכון? לא הגיוני, גם לי זה מוזר היה באמת בעיניי. הוא אומר, הכל טוב ויפה, כי הרי מלח הוא לא בדיוק מתעדה לענן, אין לי מושג, לא יודע, אבל יש משהו כנראה בארץ שכאילו יותר נקי. בטח לא על זה אנחנו בונים, כאילו על המבנה הכימי של הגשם, אבל יש משהו בעומק של ארץ ישראל שהוא מאפשר צלילות יותר, שהיחס גוף נפש יותר קל בארץ ישראל מאשר בחוץ לארץ. כן. פה עוסקים כרגע לא ברמה של עם, אלא ברמה של גיאוגרפיה. זה נכון שיש דברים ותופעות שהן קורות, מתרחשות רק בעם. כמו נניח השראת שכינה. השראת שכינה אין ביחיד, לכן קשה מאוד למדוד את זה כאילו. אלא אף ועד בציבור. עוד טיפה בכבוד. אז באמת הנקודה כאן כרגע היא קשורה בגיאוגרפיה, נכון? זאת אומרת, איפה הגבול עובר, שם יש קליפות או אין קליפות. כן. זו שאלה טובה מאוד, שאלה טובה. אני חושב שזה הייתי הולך עוד צעד אחד צפונה, והייתי אומר שכנראה זה ממש ברור לגמרי שכמות נישואי התערובת בחוץ לארץ, ההתבוללות, היא לאין ערוך יותר משהו בארץ ישראל. עכשיו יש לזה כל מיני הסברים. יש הסברים שקשורים לזה, למנטליות של הגויים שסביבנו כאן בארץ ישראל, כאילו לעומת שם. כאילו פה גויים פחות, לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק, מודרניים, מתקדמים, אז זה קשה יותר ככה להתבולל. למרות שאפשר גם לראות בגלויות שהן פחות מתקדמות מאשר באירופה, שגם שם אחוז מטורף של התבוללות. אתיופיה לדוגמה, של דור אחד אחורה, זה משהו מטורף, פשוט מטורף. בדור האחרון, כאילו, שמרו על עצמם משך 2500 שנה, מסוף בית ראשון, ובדור האחרון פשוט כאילו התבוללות מסיבית, וכן לגבי ארצות ערב יש התבוללות קטסטרופלית. איך זה קורה לדבר הזה? פשוט, כי בחוץ לארץ באמת קשה מאוד לראות את ההבדל שבין גוי ויהודי, הם נראים בדיוק אותו דבר. בארץ ישראל משום מה רואים את ההבדל שבין גוי ויהודי, לא נראים אותו דבר. אפילו היום, קל וחומר כשתהיה נבואה והשראת שכינה, פשוט אחד רואה ואחד לא רואה. רואה נביא לוקח את כל הנערים שלו, הולכים לכיוון הר המוריה, ביום השלישי יצחק רואה, הם לא רואים פשוט. אז אתה רואה בדיוק את זה, ראש בראש. אז כשאין השראת שכינה, יותר קל להתבלבל. את אומרת שגם הרפורמים, זה שיש יותר בחוץ לארץ, זה גם כן מעיד. יכול להיות מאוד שזה קשור לחיות של התורה בארץ ישראל, שגם כאשר זה רק פוטנציאלי, זה עדיין מאפשר לראות את ההבדל שבין חושך ואור. ובמקום חשוך, אז דברים שהם באמת יש להם איזה נראות מסוימת, דומה, איזשהו קווי דמיון, זה כאילו מיד מבלבל. כן.
משהו
אז ככה, זה יותר ויותר מורגש ככל שאדם הוא יותר ויותר עמים טעם. זאת אומרת, בדברים טכניים זה פחות מורגש. בדברים שהם יותר עמוקים זה הרבה יותר מורגש. לדוגמה, מורגש. לדוגמה, אדם שהוא בנאי, והוא בא לעבודה כרגע בלי מצב רוח. אין הרבה הבדל בסחיבה של הדליים של החצץ, אם יש לו מצב רוח או אין לו מצב רוח. זה לא כך מעניין. אדם שהוא משורר, אם הוא בא לעבודה בלי שיש לו מצב רוח, אז הוא לא יוכל לשורר שירים, לא יעזור כלום. הוא לא באווירה הנכונה, בהשראה הנכונה. זאת אומרת, ככל שעוסקים בתחום שהוא יותר עדין, אני שם רואה את ההבדלים. בין יש מצב רוח ואין מצב רוח. אז יש דברים שבהם זה פחות ניכר. באמת, בעומק, והכל זה ניכר. זה אמור להיות, כאילו חל. רק עוצמת ההבדל ניכרת בדברים עדינים יותר. אני מעריך שוב שכשאת מדברת עם חברה שלך ואין לה הרגשה טובה כרגע, את רואה עליה, כי את מדברת איתה עם הנפש שלה. אני מעריך שאותה אחת שאין לה שום מצב רוח תלך לכרטיסן באגד, כאילו לבקש כרטיס, לא בטוח שרגיל לה, שמי, מה קרה לך? כי הוא לא בלבל הזה בכלל, הוא עכשיו מוכר כרטיס. אז ככל שהעיסוק או שהזירה שבה עוסקים היא זירה יותר עדינה, אני כך רואה את זה יותר. נניח לכם, באמת נניח לימוד התורה, הוא שונה מהותית, הוא אחרת. בטח מפואה. זה כאילו, יש או אין, כן או לא. יש דברים שבהם זה פחות בעיד בביטוי. אנחנו ממשיכים. אז עד לכאן הכל טוב ויפה, וזה גם נחמד לקרוא את זה כשאנחנו גרים בשבות רחל. אבל מה יעשה בן אדם שנמצא בגלות כרגע? אמנם, חבוד. כן, אז מה זה אומר? יש אפשרות להיות בארץ ישראל מנטלית. זאת אומרת, אומנם פיזית הרגליים דורכות כאילו בחוץ לארץ, אבל כיוון שישנה ציפייה, אז העיניים רואות כאילו זה כבר קושר אותך לאיזה גודל אחר, למשהו אחר. אתם זוכרות דוגמה כזאת? איזה דוגמה? רבי יהודה הלוי, כן, כן. קצת לפני כן. משהו, שמה? יפה מאוד, שמשה התפלל להיכנס לארץ ישראל, ואומרת הגמרא, בדף היומי של אתמול שלשום, אומרת הגמרא שמכיוון שהקדוש ברוך הוא הקדים שבח לבקשה, הוא נענה בתפילתו. הוא ביקש לעלות לארץ ישראל, אברנה והראה, והוא נענה. מה הוא נענה? הרי הוא לא עבר לארץ ישראל, אלא מה? הוא ראה. הקדוש ברוך הוא הראה לו את הארץ, לא כדי לגרות אותו, לא כדי לענות אותו. הוא הראה לו את הארץ כי זה סוג של קשר. אז הקשר של משה לארץ ישראל בראייה הוא גם סוג של שייכות. לכן הוא לא סתם, ממש בדקות האחרונות שהוא חי, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו לראש הפסגה, הוא אומר, בוא תראה את הכל. איזה אכזרי, לכאורה. אתה לא תן לי לעבור לשם, אז למה אתה מראה לי? אל תראה לי, מה הקטע הזה? שיש משהו בראייה שהוא קושר אותי. דרך אגב, עד כדי כך, שיש בהלכה, יש מושג שנקרא קניין ראייה. אומנם לא בכל דבר, אלא בהפקר. אדם שניח זרקו משהו בפח זבל, והוא ראה את הדבר, הוא לא הגביע אותו, הוא לא משך אותו, הוא לא קנה אותו בקניין חצר. יש קניין ראייה בהפקר. זאת אומרת, כשראיתי, זה כבר שייך אליי. עוד דוגמה שהיא לא מתוך עולם ההלכה, אלא מנהג ישראל דין הוא כזה. את נכנסת לאיזשהו מגרש חנייה, את מחפשת חנייה, ומישהו יצא מהחנייה, ואת מאותתת. כל אדם נורמלי, כאילו לא אדם רשע, יבין שכשאת אותת, את רוצה להיות שם, כאילו את כבר שם, נכון? אז גם אם הוא יכול עכשיו להידחף פנימה, הוא לא ידחף, אם הוא, שוב, נורמלי. כי הוא רואה שמישהו תפס את זה. אבל את לא קנית את המקום הזה. אלא הכוונה היא קושרת בינך לבין המקום.
אבל אפשר,
כן. כן, בדיוק, השאלה זה אם יש תשוקה וקישור. אם זה מגיע כאיזה מס שפתיים טכני, באתי כדי לראות מתוך זרות, זה לא, זה לא זה. גם אם היא לא תבוא ותהיה בתשוקה, זה יעזור יותר מאשר שיבה ותיחס לזה במקום כאילו מנוכר. זאת אומרת, הנקודה כאן היא שאפשר להגיע לארץ ישראל, להיות שייך בגודל של ארץ ישראל, לא רק ברמה הטכנית של איפה דורך האדם, אלא איפה הראש שלו נמצא. יש משהו כזה. יש גם, אני חושב שזה גם הרבה קשור למי ש... זוגות צעירים שהבעל בצבא לפעמים, אז יש קטע כזה, ש... אומנם אנחנו לא בדיוק נפגשים, אבל בגלל שיש גם געגוע וגם איזשהו קשר מחשבות, אפילו לפעמים לומדים משהו באותו ספר, כשאני לומד את זה כאילו, למרות שהוא לא איתי ביחד כרגע, אני איתו דרך הלימוד הזה. אז התשוקה והקישור, אומר הרב, זה גם כן יוצר את העובדה שהאוויר של ישראל הוא חופף גם עליך. זאת אומרת, יש פה איזה מין כאילו מטריאת על פרגולה כזאת, שהיא שוחחת גם על מי שמצפה לראות את הארץ, ולא רק על מי שנמצא בארץ פיזית. אז יש פה איזה סוג של תקווה וקשר גם בעצם השייכות, שאני מרגיש שייך למקום גם כשאני לא נמצא בו פיזית. כן. כן, כן. אז כשאדם נמצא כבר בארץ ישראל, הוא נמצא. הוא בפנים. ובין אם הוא מכוון ובין אם לא, ודאי שעדיף להאריך גם אז את הארץ. אבל גם אם לא, זאת מציאות טכנית, כאילו, שכבר שמה לך איזושהי אווירה. פה מדובר על אדם שנמצא מחוץ לארץ ישראל, אבל האוויר של הארץ חופף גם עליו. ולא להיות, נכון. נכון. אז אני חושב שכן באופן מסוים, בוודאי שעדיף שאדם כן מכוון. אבל גם כאשר אדם לא מכוון, המציאות יותר חזקה מאשר הדמיונות. פה מדובר על אחד משניים, כאילו. או שאתה טכנית, זאת אומרת שם, גם בלי כוונה, גם כשאתה נניח ישן, הובילו אותך, כאילו. או שאתה נמצא בתשוקה. זאת אומרת, התשוקה זה כמו, אני אתן דוגמה, בסדר? דוגמה ממש מוזרה, אבל כאילו, בסדר. יש לך מכשיר טלפון. יש שתי אפשרות לטעינה. יש טעינה שהיא דרך חוט. עכשיו, גם כשהטלפון לא רוצה להיטען והוא קשור בחוט, הוא ניתן בעל כורחו. ויש טעינה בבלוטוס, שכאילו מהאווירה, שבאוויר, יש באוויר, לא יודע איך זה בלי קורה, אבל יש באוויר חקיקים של טעינה, והם נדבקים למי שנמצא בזירה, כאילו, למרות שאין חוט שכאילו מחבר ביניכם. אז פה עוסקים לא בכך שגם אדם שנמצא, ברור שאדם שנמצא בארץ ישראל והוא מואס בארץ ישראל, זה בעיה, זה חוסם אותו. אבל פה עוסקים בחצי השני, כאילו, באדם שלא נמצא בארץ ישראל, אבל הראש הוא נמצא שם. אני קצת מזכיר, יש סוגיה במקומות שונים בש"ס, על מה קורה עם אילן, שהשורשים שלו בארץ ישראל, אבל הנוף נוטה לחוץ לארץ. האם הפרות חיים תרומות ומעשרות או לא? מה קרה? יש דבר כזה? כי הוא יונק מארץ ישראל? לא, הכוונה, יש עץ קלמנטינות, בסדר? נמצא על הגבול של ארץ ישראל, השורשים בתוך ארץ ישראל, אבל הקלמנטינה בחוץ לארץ.
הוא נוטה.
מעבר לגדל, כי הוא נוטה. האם הקלמנטינה חייבת תרומות ומעשרות? זה אופציה א', אופציה ב' הפוכה. האילן בחוץ לארץ, והנוף נוטה לארץ ישראל, הקלמנטינה בעצם נמצאת בתוך הגבול כרגע.
אז כאן זה תרומות ומעשרות?
אז זה השאלה. השאלה, ממה אתה יונק? האם אתה יונק מהאוויר או מהשורשים? אז זה נלך דוגמה למה שקורה כאן. לא חשוב. מחלוקת, כמובן. אז זאת נקודה שבעצם אומרת, יש כאילו שתי אפשרויות, או שני מישורים שבהם אנחנו קשורים לאיזשהו מקום, לאיזשהו גודל. או בקשר ישיר, כאילו איפה אתה עומד, או בקשר עקיף על מה אתה חושב. כשאתה חושב על משהו, כשאתה משתוקק למשהו ברצון, זה קושר אותך לאותו המשהו. עכשיו, בריצה קלה, ממשיכים לפסקה ה'. בכבוד. מה הכוונה? אומר הרב, יש לאדם, יש לו גם שכל, יש לו גם דמיון, ויש לו גם רצון. אז הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור. זאת אומרת, הכוח הזה שנקרא מדמה, בעצם נועד לחבר בין עולמות. אתם בטח למדתם את זה, נכון? הרב איתן? מדמה, למדתם? כן? אז מדמה בעצם נועד לחבר בין עולמות. יש בו גם סכנות כאלה ואחרות, אבל גם הרבה מאוד ברכה. מהי הברכה של הדמיון? שהוא מחבר בין עולם שהוא מוחשי לעולם שהוא מופשט. לדוגמה, דוגמה, זה הדוגמה. מה זה דוגמה? אדם אומר משהו לתיאוריה ואת לא הבנת מה הוא אומר, אז הוא נותן לך דוגמה. איך עוזר דוגמה? אני מבין דבר שאני קרוב אליו יותר, ועל פי העיקרון בדבר שאותו אני כן, אני כן באמת נוגע בו, אני גם יכול להבין דבר שאני פחות נוגע בו. אז בעצם היכולת של האדם לדמיין, זה יכולת לדמות דבר תיאורטי לדבר מוחשי. לכן הנביאים כתוב שהם עוסקים בדמיון. למה? מדמים צורה ליוצרה, וביד הנביאים הדמה כתוב. זאת אומרת, יש משהו מאוד עמוק בכוח הדמיון שהוא מחבר בין עולם שאני יכול להרגיש אותו לעולם שאני לא יכול להרגיש אותו. את זה בעצם מחבר הדמיון. לכן החלום הוא דבר מאוד חשוב, הוא איזשהו ציור ויזואלי לתחושה פנימית שבלי הציור הזה אני לא הייתי מספיק מרגיש אותה. אז יש לי חלום, והחלום הזה הוא ממחיש לי את מה שאני לפני כן חוויתי באופן תיאורטי יותר, באופן יותר כמופשט. אגב, זה גם הפוך. דמיון זה גם זיכרון. זאת אומרת, אדם נמצא בחוויה מוחשית. החוויה הזאת היא מאוד חזקה, אבל היא תיגמר כאשר היא תיגמר. עוד כמה דקות, הוא כבר לא יהיה בחוויה, ואז אמור שהוא לא יהיה שם יותר. זיכרון בעצם נועד להפוך את אותה החוויה הזאת לדבר שהוא מופשט, והוא נשמר לי בזיכרון, ואני יכול לחזור חזרה לחוויה גם אחרי שנגמרה. זה בעצם דמיון. אז בארץ ישראל זה דמיון צלול וברור. הכוונה, הקשר בין מופשט למוחש הוא קשר חד. אתה יכול לראות בקלות את הקשר. חוץ לארץ, אומר הרב, תכף נראה, יש דמיון אחור. מוסיף הרב ואומר שזה לא רק כוח דמיון שנועד לחלומות או לדוגמאות או דברים כאלה, גם נבואה זה כוח דמיון, וגם רוח הקודש הוא דמיון. זאת אומרת, יש משהו בחיבור בין עולמות בארץ ישראל, בין תחתון ועליון, שהוא מאוד פשוט, הוא מאוד קל, ולכן יש פה אווירה מתאימה לנבואה, יש פה אווירה מתאימה לרוח הקודש. זה בארץ ישראל, מכיוון שהקשר שבין העולם התחתון הפיזי לעולם העליון הוא קשר מאוד קל. זה נקרא ארץ הקודש. זה הרי ביטוי מאוד, מאוד עמוק. זה ארץ קדושה. ארץ שיש בה קדושה. זה גם דבר, זה גם קרקע, כאילו אפר, חול, אבל זה חול קדוש. אז זה מה שקורה בארץ ישראל, שיש אפשרות לחבר עולמות, שזה בעצם נקרא דמיון, בצורה בהירה, בצורה צלולה. זה מה שקורה בארץ ישראל. עכשיו נעבור לחוץ לארץ. כן. מה הכוונה? מה הבעיה בארץ העמים? אגב, זה עוד ביטוי שאפשר להשתמש בו. זאת אומרת, אם את לא רוצה להשתמש במושג גלות, אפשר להשתמש בארץ העמים. הלכתי לארץ העמים, כי היה דיל. אז הדמיון בארץ העמים הוא אחור, הוא מעורב בחושך, בטומאה וזיהום, ולכן הוא לא מסוגל לרומם את האדם עד מרומי הקודש, להיות בסיס לאור האלוקי על העולם. זאת אומרת, אין תקשורת, אין קליטה. כתוב לא יוכל להיות, הוא לא יוכל להתנשא. הכוונה, כיוון שהדמיון אחור, אז יש שם זיוף, כאילו אתה לא, זה לא הולך. זאת אומרת, אי אפשר להיות מהם. זהו, זה שאלה, אנחנו תמיד עושים תכף, נראה כמה תכף שבוע הבא נראה שיש איזשהו קצה, כאילו קצה חוט, שיכול להיות שאפשר גם בתנאים ממש מסוימים, גם בחוץ לארץ, באיזשהו אופן אפשר לזכות למשהו מזה, אבל כאילו בתקן אין שם קליטה. כן, מאוד שמח. זה יהיה בקשר פרומו לקראת שבוע הבא. שבוע הבא עוסקים בדיוק בזה, האם באמת יש סיכוי בכל זאת לאיזושהי קליטה גם בחוץ לארץ בתנאים מסוימים. היינו בפסקה ו'. אז כן, יש ביניכם, כן, נבואה, נבואה, אותה, ממש אותה מילים. פסקה וב. להכין את פסקה וב. אז הדמיון בארץ העמים הוא אחור, הוא מעורב בטומאה וזיהום, ולכן אי אפשר, הוא לא יכול לחבר בין עולם הקודש לבין עולם החול. שם מחוץ לארץ, עולם החול הוא לא משורש חף וב לעמד, איפה שהקודש חל לחול, אלא הוא משורש חלל, חלול. החול בחוץ לארץ הוא חול חסר זיקה לקודש. לכן יש בעיה גדולה מאוד, בעיקר בדמיון. זאת אומרת, אנחנו תכף נראה שזה גם באמת משפיע גם הלאה, אבל מוקד ההבדל הוא בתחום הנבואה. מוקד ההבדל הוא בתחום של האם אתה מסוגל לחבר עולמות, לחבר בין מופשט למוחש. בחוץ לארץ אתה לא מסוגל, מכיוון שיש אחירות באוויר, יש חסימה באוויר. עכשיו הרב מסביר שיש גם יחסי גומלין והשפעה מתגלגלת, נקרא לזה. אז בואו נראה, בכבוד. חוץ לארץ, כן, יש שם כזה אפוסטרופי, ראית? מה הכוונה? כיוון שיש יחסי גומלין בין שכל ודמיון, הם גם אחוזים זה בזה ופועלים ונפעלים זה על זה וזה בזה. יש יחסי, יש קשר. אמנם השכל נשמע כמו משהו שהוא אובייקטיב, שהוא כאילו שחור ולבן, כן ולא, טכני יותר, ודמיון זה יותר אווירה, אבל יש קשר. איפה רואים את הקשר הזה? רואים אותו בגמרא שאומרת, שהיא דורשת את, ה, את, ה, את, ה, את הפסוק, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה, ושם הגמרא דורשת את זה שתלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. למה? כי זה תורה שלו, יש לו זכות למחול על זה. מה זה נקרא תורה שלו? אומרת הגמרא, בהתחלה היא תורת השם, כי אם בתורת השם חפצו, אחרי שהוא לומד זה כבר נקרא בתורתו, התורה שלו, ועל זה הוא יכול למחול. אם תלמיד חכם אמר אני לא רוצה שיקום בפני, זכותו, מותר לו למחול על זה כי זה שלו. אז מזה אנחנו רואים שהשכל והדמיון הם אחוזים זה בזה. זה נקרא תורה דילה. זאת אומרת, גם הלימוד שלך הוא לימוד שקשור לאישיותך, הוא שלך. לכן כיוון שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה, לכן גם השכל בחוץ לארץ הוא גם שונה מארץ ישראל, וזה נקרא אוויר ארץ ישראל מחכים. לא רק מדמין דמיון, אלא הוא גם מחכים יותר. זאת אומרת, אפשר להבין יותר לעומק כאשר אדם נמצא במקום צלול. אז זה לא רק הנבואה נפלאת מארץ ישראל, אלא גם השכל בעצמו הוא גם כן שכל אחר. ההבנה של תורת ארץ ישראל היא הבנה יותר עמוקה, יותר צלולה, וזה מעצים רק את השאלה שלכם של אז מה המתנות בבלי, איך זה בדיוק עובד.
זה בתורה רק?
לא, כנראה שלא. כנראה שכשאדם נמצא, זה בייחוד בדברים שהם כאילו חיבור עולמות, בין עולם הגוף לעולם הנפש. אבל ברור שבעולם שבו יש אחירות ואין מצב רוח טוב, אז גם התפיסה היא תפיסה אחרת. אני לא יודע אם אפשר להסביר את זה ככה, אבל בואו נאמר שמי שעשתה, לא עליכם, עשתה פסיכומטרי, יודעת שיש קשר בין מצב הרוח שלה לבין רמת ההבנה שלה. אפילו בחמנה לצלן, בפסיכומטרי. קל וחומר בדברים שהם יותר עדינים, יותר עמוקים. יש הבדל בין רמת התפיסה השכלית לבין רמת הדמיון או מצב הרוח. אז זה בוודאי הרבה יותר חזק קולקטיבית. זאת אומרת, כשיש אווירה אחורה קולקטיבית, ברור שיותר קשה לראות בצורה נכונה ונכוחה את התוכן, אפילו התוכן השכלי. אז זה לא רק שהאדם של ארץ ישראל הוא יותר טוב לדמיון, אלא הוא גם יותר טוב להחכמה, לחוכמה. לכן כתוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. כן. את צודקת בשאלה, כשעם אחר נמצא בארץ ישראל, זה משפיע עליו לרעה. אנחנו יודעים שאותם שבעה עמים שהיו כאן קודם, הם היו ראש החץ בתומעה, בתומעת העריות, עבודה זרה. מדוע? כי זה ארץ שיש בה כוחות רוחניים, וכשאין לך כלים לראות את זה, אז זה בא בדיוק בכיוון ההפוך. זה משפיע עליהם לרעה. לכן דרך אגב, זה מאוד 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 מצער. הרי באמת אותם גויים שחיים כרגע בארץ ישראל, הם בעצם נמצאים שם באופן עמוק בשבילנו. ושאנחנו נצטרך לבאר יותר את המעלה של ארץ ישראל עבורנו. נחשוב רק איזה מחיר לאומי זה גובה מהם. הרי יש ארץ שהיא מתאימה להם. באמת מתאימה להם. והם בינתיים בגלות בארץ ישראל כדי רק שאני אבין מי אני. זה אכזרי. לכן אם את שמאלנית, את צריכה לתמוך בזה שכל עם יגיע למקום שראוי לו. בשבילם, גם לא רק בשבילנו. כי גם הם עכשיו סובלים מזה בינתיים. הם חיים בעולם רוחני, מוסרי, גיאוגרפי, שלא מתאים להם. לכן זה, 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 זה עוול ברמה בינלאומית. כן, אבל נהירה לא כתושב. נהירה כהבנה שזה מרכז הרוח העולמי. אבל בוודאי בעולם שהוא מתוקן העמים אמורים להגיד איזה נס, איזה מזל שיש עם כזה שדרכו אנחנו יכולים באמת להרגיש קרבת אלוקים. זה דבר עצום עד כדי כך שכתוב בספר מלאכי שלעתיד לבוא כל יהודי בכל כנף, בכל ציצית יתפסו השר ויגידו לו בוא אנחנו סוחבים אותך לירושלים, חייב להגיע לשם כדי שאנחנו באמת נרוויח מזה. אז עד לכאן פסקה ה', יש הכוח, באמת עמדנו ביעד. לקראת שבוע הבא, שבעצם זה הפעם האחרונה לפני השבוע חזרה, אנחנו בפסקה ו', בסדר? פסקה ו' עוסקת, אז מה קורה אם אדם נאלץ לצאת לגלות? האם אפשר למשוך איתו את האור של ארץ ישראל? עוד עד לכאן אמרנו הפוך. שהציפייה והתשוקה היא גורמת. פה עוסקים עכשיו להפך. אם אדם היה בארץ ישראל ויצא, האם זה הולך איתו? אז זה פסקה והבחרת השם לשבוע הבא. תודה רבה.